שלום וברכה, מסכת קידושין דף כ"ה, אנחנו מתחילים בשורה השנייה מלמעלה. מספרת הגמרא, סבי הזקנים דהעיר נזוניה לא עטו לפרקי, לא הגיעו לדרשה דרב חיסדה. ובעקבות כך, אמר לרב חיסדה לרב אמנון התלמידו, זיל צנעינו. לך אמור להם להיסגר ולשב בבית, שזה לשון נידוי לתלמיד חכם. כפי שאומרת הגמרא במסכת מועד קטן, למור לו דרך כבוד, ייסגר ושב בביתך. אזל, הלך רב אמנונה, ולפני שהוא נידע אותם, אמר לו, שאל אותם, מה איתה, מה לא עטו רבנן לפירקה? מדוע לא באו החכמים, כלומר, אתם, לדרשה של רב חיסדה? אמרו לי, ענו לו, אמי ניתי, מדוע שנבוא? דבאינן מיני מילתא ולא פשטלן. הרי שאלנו אותו שאלה, והוא לא ידע לענות לנו. אמר לו רב אמנונה, מי באיתו מיני מידי ולא פשיטנה לכו? האם שאלתם ממני דבר ואני לא אמניתי לכם עליו? הוא מקשה על כך הבן איש חי, הלא הוא רבי יוסף חיים בן אליהו, שהיה בן לשושלת רבני בגדד, נודע בכישרונותיו יוצא הדופן כבר בילדותו. היה בעל זיכרון מופלא, היה בקי בשס, בראשונים ובאחרונים, וגם באחרונים בני זמנו. למשל, שוט וחידושי החתם סופר, שוט שואל ונושיב לרבי יוסף שאול נתן זון ועוד. הוא היה בקי גם בחיבורים של גדולי החסידות, ובקי גדול בספרי קבלה. הוא נחשב כאחד מגדולי המקובלים. היו לו ידיעות גם במדעיים, והוא היה משתמש בידיעות אלו בתשובותיו. הוא היה מזכיר תדיר את ארץ הקודש בדרשותיו, ודאגתו לשלומם של היושבים בה הייתה רבה, ולא רק בדיבורים בא לידי ביטוי אהבה זו, אלא גם במעשים. הוא נהג לשלוח את ספריו לדפוס בירושלים, ובכך לעזור בפרנסת אנשי ירושלים, ולהביע את מעלתה וקדושתה של ארץ ישראל בעיניו. הוא גם הקפיד כי כל הכספים אשר נאספו בקופות של ארץ ישראל, אכן יגיעו ליעדם על ידי שלוחי דרבנן מארץ ישראל, ותמך רבות מכספו ואף שידל נדיבים מבני קהילתו לבנות בארץ ישראל. בהשפעתו, תרם הגביר יוסף אברהם שלום מקלקוטה את כל הונו להקמת ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה בירושלים. למרות שבמקור הוא רצה להקים בית חולים, הבן איש חי שכנע אותו כי עדיף להשקיע בדבר שהוא לטובת הנשמה היהודית מאשר לגוף. הוא עצמו גם רכש בית וכרם בחברון כדי לקיים בה מצוות התלויות בארץ. והוא מקשה שתי קושיות על דברי הגמרא. קשיא, וכי בעבור זאת אין ראוי לבוא לפרקי? מה, הוא לא ענה להם תשובה? אז זהו, שוברים את הכלים, לא מגיעים לדרשה? ועוד קשה, מה תשובתו של רב אמנונה? האם אני לא עניתי לכם? הלא הוא בא להוכיח אותם על אשר הם לא באו לפרקי דרב חיסדה, והם השיבו לו דבר הנוגע להם עם רב חיסדה. אז מה הוא קשור לעניין? ועונה על כך הבן איש חי, שנראה לו דרב אמנונה היה המתורגמן של רב חיסדה בפירקה, והם הקפידו על רב חיסדה שהם היו שואלים אותו איזה דבר הלכה, והוא היה משיב להם בקיצור, אסור או מותר, אין או לאו, ולא היה מפרש להם את מוצא הדין, למה הוא אמר שזה אסור, למה הוא אמר שזה מותר, וזה היה קשה עליהם, דהן נוהגים כן, אלא אם עם הארץ לומר לו בקיצור אסור או מותר, אבל לתלמידי חכמים כמותם צריך לומר גם את מקור הדין, מאחד משמע דאסור או מותר, ולכן הם לא באו לפרקי, כי חששו שמה יזדמן להם שם איזה שאלה לשאול ממנו על הלכות שהוא דורש בהם, והוא ישיב להם כדרכו בקיצור, ולא יודיע להם את מקור הדברים, וזה יגרום להם בושות. על כך אמר להם רב אמנונה שהיה המתורגמן שלו, למה תחרושו על זאת? וכי אתם ביקשתם ממני שאלה על הלכה ונהגתי עמהם בכך שלא אפשר לכם מקור הדין, ולכן, אם הייתם באים לפירקה מאחר שאני מצוי שם כמתורגמן, אז אם תשאלו איזה דבר מרב חיסדה, אפילו אם הוא לא אפשר לכם, אני המתורגמן שלו אפשר לכם. וכך לא תתביישו, כי נראה לעיני הרואים כאילו רב חיסדה פושט לכם מאחר שאני המתורגמן שלו. שמעו את הדברים סבי דנזוניה, באו מיני ושאלו את רב אמנונה את השאלה הבאה, עבד שסרסור בו בביצים, מהו? האם זה נחשב כמום שבגלוי דמי או לא? הוא מסביר רשי, האם זה נחשב כמום שבגלוי שהרי הביצים תלויים בכיס וניכרים מבחוץ, או שזה לא נחשב כמום גלוי, הועיל והביצים תמונים בתוך הכיס? הוא מספר את הגמרא שלא אהבה בידי, לא הייתה תשובה בידיו של רב אמנונה לשאלתם, אמרו לו, מה שמך? אמר לו, הוא המנונה. אמרו לי, לאו המנונה צריך לקרוא לך, אלא קרנונה צריך לקרוא לך. ומסביר רשי שהכוונה שאתה יושב קרנות ולא בעל תורה. ורבנו חננאל לעומת זאת לוקח את זה יותר לכיוון המטבח, שכך הם אמרו לו, אתה אומר, המנונה קוראים לך, היינו, חם נונה? שאתה טוב וטעים כמו דג חם? ואין כן הדבר, אלא צריך לקרוא לך, קרנונה, דג שהוא קר. הכרעה חד משמעית בין דג מרוקאי חריף לבין גפילטפיש. עתה לקמי חזר ובא רב אמנונה לפני דרב חיסדה וסיפר לו את מהלך הדברים. אמר לו רב חיסדה, מתנית באו מנח. השאלה שהם שאלו אותך היא משנה מפורשת. דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת נגעים, 24 ראשי איברים שבאדם, כולם אין מתמים משום מחיה. הוא מסביר רשי שזה השם של אחד מנהיגי הצרעת, כפי שאומרת התורה, ומחיית בשר חי בסט. והיות שנאמר בנגע הצרעת, לכל מראה עיני הכהן, משמע שניתן לטמא נגע רק אם כל הנגע כאחת נראה לעיני הכהן. וממילה זה בא למעט מחיה שנמצאת במקום המשופע ויורד לכל צד, שאין יכול הכהן לראות את ראש הנגע ורגליו כאחת. הוא מפרט את המשנה, ואלו הם ראשי אצבעות ידיים ורגליים, וראשי אוזניים, וראש החותם, דהיינו האף, וראש הגבויה, דהיינו הגיד של הזכר, וראשי דדים שבאישה. אבל ראשי הדדים שבאיש אינם בולטים כל כך, וזה לא נחשב שיפוע כזה, שלא ניתן לראות את המחיה מכל כיווניה. רבי יהודה חולק ואומר, אף ראשי הדדים שבאיש. ותני עלה, ועל המשנה הזו שנינו בתוספתה, שבכולם עבד יוצא בהם לחירות. שאם קצץ האדון לעבד הכנעני אחד מ-24 ראשי איברים הללו, אז העבד יוצא לחירות מפני שזה מום שבגלוי שאינו חוזר. רבי אומר, אף הסירוס, זאת אומרת שרבי מוסיף על מה שאמר תנקמה לעניין עבד, שגם סירוס נחשב מום שבגלוי ואינו חוזר, ובן עזאי אומר, אף הלשון, שגם היא נחשבת למום שבגלוי, מפני שדרכה של הלשון להיראות כשהאדם מדבר. עד לכאן לשון התוספתא, ועכשיו רב חיסדא מצטט את לשון התוספתא, ועל ידי כך פושט את שאלתם של הזקנים. אמר מר, ציטוט מהתוספתא, רבי אומר, אף הסירוס. ומברר רב חיסדא, סירוס דמי. לאיזה סוג של סירוס התכוון רבי? אילם, האם תאמר שמדובר על הסירוס דגיד? אז אם כך, היינו גבייה. שמנה אותה התנה של המשנה לגבי נגעים, וגם עליה אמרת נקמה שהיא נחשבת מום שבגלוי, שעבד יוצא בגללה לחירות. אלא לאו, בהכרח צריך לומר שרבי התכוון על סירוס דביצים. מה שאומר שהשאלה של אותם זקנים מנזוניה, היא בעצם מחלוקת של רבנן ורבי. וחוזרת הגמרא ומצטטת את התוספתא. רבי אומר אף הסירוס, ושואלת על כך הגמרא, ורבי לשון לא? האם לפי רבי מום בלשון לא נחשב כמום גלוי? שהרי בהמשך התוספתא בן עזאי חולק על רבי ואומר אף הלשון. ורמינו, והרי יש סתירה לדבר ממקור תנאי שאומרת הברייתא, הרי מי שהיה מזה ונצזה הזעה על פיו, תמי מת שבתהליך טהרתו מזים עליו מי חטאת, ונפלה הזעה על פיו של התמי. רבי אומר, זה נחשב שהכהן היזה, אף על גב שהזעה צריכה להיות דווקא על דבר גלול כפי שנלמד בהמשך, וחכמים אומרים שזה נחשב שהכהן לא היזה עליו. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מדייק את הגמרא, מה היא לאו, האם הברייתא לא מדברת על מציאות שהיזו על לשונו של התמה? ואם רבי אומר שזה נחשב להזעה, זה כנראה מפני שלשון נחשבת לאיבר גלוי, וזה סותר את מה שמשמע מדברי רבי בתוספתא, שלשון זה איבר מכוסה ולא גלוי. דוחה הגמרא שלא מדובר על הזעה על הלשון, אלא הזעה על שפתיו של התמה. אבל מיד מקשה הגמרא, אם מדובר על שפתיו של התמה, פשיטה. הרי ברור שהשפתיים הם איבר גלוי. וקשה מה רבי בא לחדש, ומדוע חכמים אומרים שזה לא נחשב להזעה. מבארת הגמרא, מה עוד התאמה? מה היית חושב לומר? זימנה דחל עם שפתי, שהיות ולפעמים אדם סוגר את פי בחוזקה עד ששפתיו נדבקות מאוד. ומשמעות הלשון חלים זה דבר שהוא מדביק יפה, שול דור בלעז. הוא מסביר לעזי רשי שזה כמו לרתך את השפתיים. אז היות ולפעמים השפתיים גלויות ולפעמים השפתיים מחוסות, היה עולה על דעתנו לומר שאולי לא נתייחס לשפתיים כאיבר גלוי. כמה השמלה, לכן ברבי להשמיע לנו ששפתיים נחשבות כאיבר גלוי. מקשה על כך הגמרא שתי שאלות. שאלה ראשונה, ואת תניה, יש ברייתא שבמפורש אומרת שההזעה המדוברת הייתה על לשונו של התמה. ועוד שאלה שנייה, תניה, שנינו במסכת בכורות לעניין מומים של בכור בהמה טהורה, שאחד מהמומים ושניטל רוב הלשון של הבהמה, ורבי אומר על כך שמדובר שניטל רוב החלק המדבר שבלשונו. זאת אומרת, החלק של הלשון שמשמש לפעולת הדיבור והוא לא מחובר לפה. דרך אגב, הלשון זה השריר היחיד בגוף האדם שמחובר רק בקצה אחד שלו. ואף על גב שמדובר על מומים של בהמה, בכל זאת מכנה רבי את החלק בלשון שמשמש להוצאת קולות בלשון מדבר, הועיל וזה החלק המדבר בלשונו של האדם. לענייננו רואים שרבי מתייחס ללשון כאיבר גלוי. אז חוזרת השאלה, מדוע משמע מדברי רבי בתוספתא שהלשון היא לא איבר גלוי? אלא אומרת הגמרא, רבי חולק על תנא קמא ואומר שבנוסף ל-24 ראשי האיברים, גם סירוס נחשב למום, אף על פי שהביצים תמונים בכיס לעולם, ולא מבעי הלשון. ולכן לא היה צריך להגיד רבי, שלשון נחשבת לאיבר גלוי, שהרי הלשון בשונה מהביצים נגלה לפרקים. וחלק עליו בן עזאי ואמר, שיש מום בלשון מפני שהיא נחשבת איבר גלוי, אבל סירוס לא נחשב כמום באיבר גלוי. ואם כך, ומה עם משמעות המילה אף? שאמר בן עזאי, אין הכוונה שהוא מוסיף על דברי רבי, אלא הוא התייחס הקמה איתה, דהיינו על דברי תנא קמא. מקשה הגמרא, היא אחי, אם כך, אז נקדמה דבן עזאי ברישה. היה התנא צריך לומר קודם את דברי בן עזאי, ואז להביא את דברי רבי שמוסיף עליו. מסבירה הגמרא, תנא שמעה לדי רבי וקבעה, הוא קודם שמע את דברי רבי וקבע אותם בתוספתא, ולאחר מכן ושמעה לדבן עזאי, ותנא ושנה אותם כפי שהוא שמע אותם, ואומנם מצד ההיגיון הוא היה אמור לשנות את סדר הדברים. אבל יש כלל שאומר, ומשנה לא זזה ממקומה. ומסביר רש"י, שכיוון שהתוספתא כבר הייתה שגורה בפי התלמידים כך, אז לא זזו דברי רבי ממקומה, וסידרו את דברי בן עזאי אחריה, לפי שהגרסה השגורה בפה, קשה לשנותה ולחזור ולגורסה בלשון אחר. ומרחיבה עכשיו הגמרא לגבי מחלוקתם של רבי וחכמים בעניין גדר לשון על דינים נוספים. אמר אולה, הכל מודים, דהיינו גם רבי וגם רבנן, בלשון לעניין תומה דגלויו אצל השרץ. דקיימלן שמגע בית הסתרים אינו מתאמה. והדבר נלמד במסכת נידה מלשון הפסוק, וכל אשר ייגע בו עזב, וידיו לא שטף במים, וחיבס בגדה ורחץ במים ותמה עד הערב. ושואלת על כך הגמרא, אם שטף עזב את ידיו, אז הוא טהור? הרי חלק מהטהרה זה גם טבילה. אלא מכאן דורשת הגמרא, כל אשר ייגע בו עזב, בדבר שהוא גלוי כידיו של עזב, והזב לא שטף עדיין את כל גופו במים, דהיינו שהוא עדיין לא טבל מזובו, אז האדם שנגע בו עזב וחיבס בגדיו וכו'. אז מה הייתה, מדוע הלשון נחשבת כמקום גלוי לעניין מגע של תומה כגון שרץ, מפני שנאמר אצל הזב אשר ייגע בו אמר רחמנה. והי נמי וגם הלשון בר נגיעהו, שהרי אדם מוציא את לשונו וניתן לגעת בה בגלוי. אז אם נגע בה לדוגמה שרץ בלשונו של האדם, הרי הלשון טמאה. מצד שני, לעניין טבילה, הלשון היא כתמון דמי, היא נחשבת כדבר טמון, ואדם שטובל לא צריך שיהיה ביאת מים בתוך פיו. מה היא טעמה? מפני ורחץ בשרו במים, אמר רחמנה. אז כשם, מה בשרו של אדם מאבראי? הוא נמצא מבחוץ לגוף, אף כל דבר שצריך טבילה זה רק מאבראי, מבחוץ לגוף, ולא שיכניס מים לתוך הפה, ואף להוציא את כל הלשון הוא אינו יכול. לא נחלקו רבי וחכמים, אלא לעניין הזעה. רבי מדמה לה את ההזעה לטומאה, ולכן הוא אומר שאפשר להזות על הלשון, ורבנה לעומת זאת מדמה לה את ההזעה לטבילה, ולכן הם אומרים שלא ניתן להזות על הלשון, וטרוויו ושניהם, רבי ורבנן, באיק רק המפלגי, הם נחלקו בהסבר הפסוק הבא, שכתוב בפסוק, ויזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, וחיטאו ביום השביעי, וחיבס בגדה ורחץ במים וטהר בערב, ומשמעות המילה וחיטאו שהוא יטהר אותו. ונחלקו רבי וחכמים, האם המילה וחיטאו הולכת יחד עם תחילת הפסוק או עם סוף הפסוק? רבי סבר שקוראים את הפסוק באופן הבא, ויזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי וחיטאו, כך שאת החיטוי שמבצעים על ידי הזעה, דורשים כהמשך למילים על הטמא. כך שאת החיטוי מבצעים על מקום הטומאה. ורבנה לעומת זה סברי שצריך לקרוא את הפסוק באופן הבא, וחיטאו ביום השביעי וחיבס בגדה ורחץ במים, כך שצריך שהחיטוי ייפול על מקום הראוי לרחיצה, דהיינו באופן דומה לטבילה. וממילא נשאלת השאלה למה רבי לא אמר כרבנן, ולמה רבנן לא אמרו כרבי, ורבנן נמי נדמי אלי טומאה. מדוע שהם לא ידמו כרבי את ההזעה לטומאה? מתרצת הגמרא שחכמים יאמרו טהרה מטהרה אבל אלה מילף, שעדיף ללמוד את הטהרה שמבוצעת על ידי הזעה מהטהרה שמבוצעת על ידי טבילה. וממשיכה הגמרא ושואלת, ורבי, מדוע הוא לא אומר כרבנן שנידם יהיה את החיטוי לטבילה? מתרצת הגמרא שרבי יענה על כך שהמילים וכיבס בגדיו הפסיק את העניין. זאת אומרת שפעולת כיבוס הבגדים שמוזכרת בפסוק מונעת את היכולת ללמוד את המילה וחיתו מהמילה ורחץ במים. עד לכאן הסברו של רב ששת את מחלוקתם של רבי ורבנן. מקשה הגמרא וסבר רבי שלעניין טבילה, הלשון כתמון דמי? היא נחשבת כאיבר שאינו גלוי? והאמר רבין אמר עבדה שאמר רבי יצחק, מעשה בשפחה כנענית של בית רבי שטבלה ועלתה מבית הטבילה ונמצא עצם בין שיניה והצריכה בעקבות כך רבי טבילה אחרת. משום שהעצם שנמצאה בין שיניה הייתה חציצה. מה שמוכיח שלשיטת רבי צריך ביאת מים גם לתוך הפה. מתרצת הגמרא, נהי, אמנם לפי שיטת רבי דביאת מים לא באינן, אין צורך שהם יבואו לתוך הפה, שאכן הלשון נחשבת לשיטת רבי כמקום תמון. עם זאת, מקום הראוי לבוא בו מים באינן. צריך שלא תהיה חציצה בפה והוא יהיה ראוי לבוא בו מים, למרות שהם לא באים בפועל. וההסבר לדבר הוא כדי רבי זירא, דאמר רבי זירא, שכל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו, ושאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו. הוא מסביר רש"י שמדובר על סוגיה במסכת מנחות, שאין מביאים מנחה בכמות של 61 עיסרון בכלי אחד, מפני שהיה ידוע לחכמים שלא ניתן לערבב יפה ביחד את הקמח והשמן, אם היחס ביניהם הוא יותר מאחד ל-60. ושאלה על כך הגמרא, וכי מים הם לא יעורבבו יחד יפה? והרי שנינו שגם אם הוא לא בלל אותם ביחד, המנחה כשרה. וענה על כך רב זירא, שכל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו, ולכן אפילו אם הוא לא בלל כשר, אבל כל דבר שאין ראוי לבילה, כגון ביחס של 61 ל-1, שלא ניתן לערבב יפה את הקמח והשמן, בילה מעכבת בו. כי גם אם בפועל לא צריך לערבב, צריך שמבחינת הפוטנציאל הוא יהיה ראוי לבילה. ולכן רבי הצריך את השפחה לטבול טבילה אחרת, כי הייתה לה עצם בין שיניה, ולמרות שרבי סובר שלא צריך להכניס את מי הטבילה לתוך הפה, עדיין צריך שהפה יהיה מקום הראוי לבוא בו את המים של הטבילה. הפכנו דף וחוזרת הגמרא לדון במחלוקת התנאים מראש העמוד הקודם, האם סירוס בביצים נחשב כמום גלוי, אומרת הגמרא שזה כתנאי מקביל למחלוקת התנאים הבאה, שאמרה התורה שהמומים הפוסלים בהמה לקורבן, ומעוך וחטות ונתוק וחרוט לא תקריבו לאדוני ובארצכם לא תעשו. והמומים האלה כולן בביצים, אלו דברי רבי יהודה. פותחת הגמרא סוגריים ושואלת, בביצים ולא בגיד? הרי סוגי מאיכה או חיתוך בגיד זה ודאי נחשב למום גלוי. אלא אומרת הגמרא שכך צריך לגרוס את הברייתא, כולן אף בביצים, דברי רבי יהודה. ואל תאמר שזה נחשב מום תמון בביצים, מפני שזה ניכר באופן חיצוני. רבי אליעזר בן יעקב חולק ואומר שכולם בגיד, אבל פגיעה בביצים נחשב כמום תמון. רבי יוסי חולק ואומר שסוג המום מעוך וכתות הוא מום אף בביצים, מפני שמאיכה ניכרת גם באופן חיצוני. אבל מום של נתוק וקרות, בגיד אין, אכן זה נחשב למום גלוי, ובביצים זה לא נחשב למום גלוי. הוא מסביר רש"י שקרות בביצים זה כאשר קרותים החוטים שהביצים תלויים בהם בכיסן, והם עדיין מאורים במקצת ואינם נתוקים לגמרי. ונתוק בביצים זה הכוונה שזה נתוק ביד לגמרי, והם עדיין תלויים בכיס. ונתוק זה חיתוך יותר משמעותי מקרות. והיות שנתוק וקרות לא ניכרים כלפי חוץ, אז לפי רבי יוסי זה לא נחשב מום גלוי. ובהקשר למום בעבד כנעני, לשיטת רבי יהודה, כל סירוס בביצים נחשב כמום גלוי והעבד יצא לחירות. לעומת זאת, לפי רבי אליעזר בן יעקב, כל מום בביצים נחשב כמום נסתר והעבד לא יוצא לחירות. ורבי יוסי מחלק ואומר שאם המום הוא מסוג מעוך וכתות זה נחשב כמום גלוי בביצים, ואם זה מסוג המום נתוק וקרות זה לא נחשב מום גלוי בביצים. ואומר את המשנה, בהמה גסה שזו בהמה גדולה, כגון בקר, סוסים, חמורים וכדומה, היא נקנית במסירה, מסבירה שהיא שבעליה מוסרים אותה ללוקח באפסר או בסערה, כפי ששנינו בדף חף ב', כיצד במסירה וכו'. אבל במשיכה היא לא נקנית, מפני שאין דרכה בכך להוליכה לפניו. והדקה שאלו חיות קטנות יותר, כגון עז וכבס, היא נקנית בהגבהה ולא במשיכה. אלו דברי רבי מאיר ורבי אליעזר, וחכמים לעומת זאת חולקים ואומרים שבהמה דקה גם היא נקנית במשיכה. ואומרת הגמרא שדרש רב במקום שנקרא כמחוניה את הדין הבא, בהמה גסה נקנית במשיכה, וכל שכן שהיא תיקנה במסירה. ומספרת הגמרא, אשכחינו שמואל, פגש שמואל לתלמידי דרב, אמר לו ושאל אותם, מי אמר רב שבהמה גסה נקנית במשיכה? והענן במסירתנן. והרי במשנה שנינו שבהמה גסה נקנית רק במסירה, ורב נמי במסירה אמר, וגם רב עצמו היה רגיל לומר כך, האם הדר בי רב מהאי? האם הוא חזר בו מדבריו שיכולה להיכנות אך ורק במסירה ולא במשיכה? עונה הגמרא שרב אכן חזר בו מהוראתו הראשונה, מפני שהוא דאמר כי הייתנה כשיטת התנה של הברייתא הבאה דתניא, וחכמים אומרים זו וזו, דהיינו גם בהמה דקה וגם בהמה גסה נקנית במשיכה וממילא אף במסירה. רבי שמעון חולק ואומר זו וזו, גם גסה וגם דקה נקנות אך ורק בהגבהה, ולא במסירה ולא במשיכה. מה תקיפלה מקשר רבי יוסף, אלא מעתה מי שרוצה לקנות פיל לרבי שמעון, במה הוא יקנה אותו? שהרי אי אפשר להגביה פיל. ומהסוגיה שלנו, מסוגיות נוספות בספרות חז"ל, ניכר שחז"ל הכירו היטב את הפיל. ההיכרות כללה לא רק את מבנה גופו, אלא גם את התנהגותו ואת מערכת העיכול שלו, כפי שעולה בסוגיות אחרות. בסוגיה שלנו משמש הפיל כסמל לבעל חיים כבד במיוחד, ואכן משקל הפיל עולה על הגמל, שהוא המתחרה שלו בגזרת הכבדים על תואר בעל החיים הגדול בסביבת האדם. משקל הגמל החד הבשתי הוא בין 300 ל-600 קילו, ואילו משקל הפיל האסיאתי שהיה נפוץ יחסית באזורנו מגיע לכ-3.5 טון. וכתשובה לשאלתו של רב יוסף מביאה הגמרא ארבע אפשרויות כיצד ניתן לקנות פיל. אמר לאביי, אפשרות ראשונה, ניתן לקנות את הפיל בחליפין, שהלוקח נותן לבעל הפיל חפץ מסוים, ועל ידי כך הוא קונה את הפיל. אינמי, או גם אפשרות שנייה, בסוחר את מקומו, שהקונה סוחר מבעל הפיל את המקום עליו עומד הפיל, וכך הוא קונה את הפיל בקניין חצר. רב זעירא אמר, אפשרות שלישית, שהוא מביא ארבעה כלים ומניחם תחת רגליו של הפיל, ואז קונים כליו של הקונה את הפיל, מפני שהוא נחשב כעומד ברשותו של הלוקח. מקשה הגמרא על דברי רב זעירא, שמעת מינה, האם רב זעירא בא להכריע במחלוקת במסכת בבא בתרא, שכאשר כליו של הלוקח נמצאים ברשות מוכר, קנה לוקח? והרי משמע מהגמרא בבבא בתרא שהספק הזה לא הוכרע. מתרצת הגמרא, אחא במאי עסקינן, באיזה מציאות דיבר רב זעירא בסמטה, שהכלים של הלוקח מונחים בזווית שנמצאת אצל רשות הרבים, שהיא אינה לא רשות הרבים ולא רשות היחיד. שבשונה מרשות הרבים, שאין לאדם זכות להעמיד שם דברים שמפריעים לציבור, בסמטה יש לאדם זכות להציב באופן הרעי את הכלים שלו, ועל ידי כך הוא יכול לקנות את הפיל. הפכנו דף, אינמי, או גם אפשרות רביעית לקנות את הפיל, בחבילי זמורות, שיתנו לפיל לעלות על ענפים רכים בגובה של לפחות 3 טפחים מהקרקע, ועל ידי כך זה נחשב שהקונה הגביה את הפיל, מפני שהגבהת 3 טפחים נחשבת הגבהה, ועל ידי כך מצאנו קניין הגבהה בפיל. ומקשה על כך תוספות, מדוע נקטה הגמרא לשון של חבילי זמורות, שהכוונה היא לענפים רכים, והיא לא נקטה לשון של אבנים או עצים? ועל כן הוא מביא את פירוש הרב משולם, שחבילי זמורות זה מאכל פיל. כפי שאומרת הגמרא במסכת שבת, שמותר לטלטל בשבת חבילי זמורות, מפני שהן מאכל לפילין. ועל ידי שמגביעים את חבילי הזמורות למעלה מהפיל, הוא קופץ, ועל ידי כך הוא מגביע את עצמו מן הארץ כדי לאכול אותם. וזה נחשב שהקונה הגביע את הפיל. עד לכאן דף חף ה'.